כאן רשת בית. ערן סיקורל. כאן רשת בית. השעה הבינלאומית 1 בספטמבר 2021 והיום בעולם. ארצות הברית לא ממהרת להכיר בשלטון הטליבן באפגניסטן, קאבול תיבחן על פי מעשי המבהירים בבית הלבן. בתום מבצע פינוי מהיר ועצום בהיקפו מצהיר הנשיא ביידן.
The United States ended 20 years of war in Afghanistan. The longest war in American history.
ארצות הברית סיימה 20 שנות מלחמה באפגניסטן, המלחמה הארוכה ביותר בהיסטוריה האמריקנית. כוחה של ארצות הברית הוא לא בנוכחות צבאית במדינה אחת, אלא בגמישות מבצעית.
I firmly believe the best path to guard our safety and our security lies in a tough, unforgiving, targeted, precise strategy that goes after terror where it is today. Not where it was 2 decades ago.
אני משוכנע שהדרך הטובה ביותר לשמור על ביטחוננו היא לאמץ גישה קשוחה, לא סלחנית ומדויקת. עלינו לפגוע בטרור במקום שבו הוא נמצא היום, ולא במקום שבו היה לפני 20 שנה. בתוך כך נמשכת הלחימה על מחוז פנצ'יר שעדיין נמצא בשליטת מתנגדי טליבן. הם נחושים להגן על העמק שבו הם מסתתרים.
היש כסה, נמתון הזה לנזומה, שלוק. و توهین و تحقیر و فقر و بیچارگی زندگی بکنن فکر میکنن که ما از طریق مذاکره میم تسلیم میشیم اشتباه میکنن طالبان
اف احد لو יכול לחיות תחת משטר של הצלפות איומים מלבנות עוני ואומללות אומר שמסודין חמד חבר מועצת חזית ההתנגדות הלאומית במחוז אם הטליבן מאמין שניכנה אז הוא טועה לפולין יש עכשיו סיבה טובה לדאוג הנשיא אנג'י דודה חושש אלפי מהגרים אפגנים יציפו את מעברי הגבול מבלרוס השכנה בניסיון יזום של מינסק ומוסקבה לערער את היציבות במדינה. דודה מתכוון להכריז מצב חירום בשני מחוזות בגבול.
Wszyscy wiemy, że manewry Zapad 2021 to są manewry, które toczą się na terenie Białorusi.
חיוני לחזק את הגבול שלנו, זאת הסיבה ליוזמה הממשלתית. אני שוקל את ההצעה ברצינות בעצמי. אנחנו בשלב שבו אנחנו מנתחים את המידע, כדי להבטיח שמועצת השרים תאמץ את ההחלטה. כאילו שאין די באירועי הירי בארצות הברית, מדינת טקסס תאפשר החל מהיום לכל אזרח להתחמש באקדח ללא מטווח או הנפקת רישיון, במסגרת מדיניות שנועדה להגביר את הביטחון האישי מפני אנשים אחרים עם נשק. לא כולם מרוצים.
We are afraid of those individuals that they want to be self-vigilantes and take law into their own hands. And that's something that we don't recommend. Something that we need to leave that to the law enforcement and professionals to do so.
אנחנו חוששים מאנשים שיחליטו לקחת את החוק לידיים, אומר השוטר ג'ורג' ארנדה. אנחנו לא ממליצים על כך. מוטב שזרועות אכיפת החוק יגנו לאזרחים. וגם... Esta terapia when your heart's just like a drum beating louder with nowhere to guard it. צעירי טורקיה מתים על קיי-פופ כמו בשאר העולם, אלא שסיפור אחד של שתי נערות שברחו מהבית עד לקוריאה הדרומית הצליח להדליק נורה אדומה באנקרה. המשרד לענייני משפחה של טורקיה בוחן עכשיו את ההשלכות המזיקות של הז'אנר התמים על בני הנוער. ממה בעיקר מוטרדים הטורקים? ובכן, הקיי-פופ לתפיסתה מקדם נזילות מגדרית וחד מיניות. That we can keep the fire alive mm-hmm. Cause it's not over Till the summer saved one more time Say, I wanna dance The music's got me going Nothing going. Like can stop how we move hey. Hey. Let's break our pants And live just like we're golden And growing like we're dancing fools השעה הבינלאומית שעורך זאב שניידר, מפיקה אורית שולץ, בביצוע הטכני רומן סורקין ושימון דוקרקר, אני ערן סיקורל, אנחנו מתחילים. שלום אהב לכם, גם היום נפתח באפגניסטן, גם לאחר שארצות הברית עזבה באופן רשמי את המדינה, נמשכים מאמצי מדינות המערב לחלץ אזרחים זרים ואפגנים ששיתפו עימן פעולה. בד בבד החלה ההכנה לגל ההגירה הצפוי. מה ירח לי, נעדכון שלך?
כן, שלום אירן, אחד מבחירי ענף המודיעין בבריטניה, ערך בימים האחרונים שיחות עם גורמים בטליבן, כדי לאפשר יציאה של אזרחים אפגנים שעבדו בעבור הכוחות הבריטים וגם של אזרחים בריטים מעטים שעוד נמצאים באפגניסטן. זאת היא רק דוגמה אחת למעשה למאמצים של מדינות המערב להמשיך ולחלץ את האזרחים שסייעו להן במשך 20 שנות לחימה באפגניסטן, אזרחים שכעת תחת שלטון טליבן נותרו עם ממש מטרה מסומנת על הגב שלהם, כיוון שלפי הדיווחים לוחמי טליבן עוברים מדלת לדלת, מחפשים אחר משתפי פעולה ומאנשים גם את בני משפחותיהם. לצד מאמצי החילוץ באירופה נראה שיש מדינות שכבר באמת מתכוננות לגל פליטים שיגיע מאפגניסטן. פולין כבר הודיעה על מצב חירום בגבול בחודש הקרוב כדי למנוע כניסת פליטים מאגרים למדינה. עם זאת בית המשפט האירופי לזכויות אדם כן ביקש מפולין ומלטביה להעניק כעת סיוע לפליטים מאפגניסטן ומעיראק, קבוצה שנמצאת כבר עכשיו בגבול בין בלרוס לאיחוד האירופי. בייחוד האירופי, אולי בתוך איזשהו ניסיון להוריד את המעמסה, מתחייבים כעת לסייע לשכנותיה של אפגניסטן להתמודד ביחד מול גל ההגירה הצפוי. בוא נשמע רגע את מה שאמרה נציבת הייחוד האירופי לענייני פנים.
We need to prevent people from going on smuggling routes towards the European Union by working with people in Afghanistan, in the neighboring country, but also be clear that we need to prevent people from going on that route. It's mainly men who go on the irregular routes with smugglers to Europe, 90%, that's our experience. Instead, we need to give protection to the most vulnerable ones, women and girls, and other activists.
אומרת אילבה ג'ואנסון, נציבת האיחוד האירופי לענייני פנים, שאנחנו צריכים למנוע מאנשים להגיע במסלולים של הברכה לתוך האיחוד האירופי, ויעשו את זה תוך עבודה משותפת עם אפגניסטן ושכנותיה. אבל צריך להיות ברור, אומרת הנציבה, שאנחנו נמנע מאנשים להגיע דרך מסלולים מבריחים על תוך אירופה. במקום זה עלינו להגן על האוכלוסייה הפגיעה יותר, על נשים, על ילדות ועל פעילי זכויות אדם. אירן, נסיים בסיפור של אחד, מתורגמן אפגני, שעוד מבקש סיוע כדי לצאת מהמדינה, אבל הוא בשנת 2008 הציל את מי שאז היה סנטור בשם ג'ו ביידן בעת ביקור באפגניסטן. אותו מתורגמן, שמו הפרטי הוא מוחמד, שהמשפחה שלו לא פורסם, אבל דרך הוול סטריט ג'ורנל הוא שלח מכתב לנשיא ארצות הברית ביידן, שם הוא פונה אליו ומבקש ממנו, אל תשכח אותי ואל תשכח את משפחתי שמתחבט עכשיו מהטליבן ומנסה לצאת מהארץ. איראן, זה רק סיפור אחד, אבל הוא משקף את המצב שנמצאים בו כעד אלפי אזרחים אפגנים שסייעו ועבדו עם מדינות המערב, אבל עכשיו כשאין נוכחות מערבית באפגניסטן, יהיה הרבה יותר קשה אם לא בלתי אפשרי להציל אותם.
מאיה רחלין, תודה.
תודה רבה.
וממש בשעה זו מקיים שר החוץ יאיר לפיד מסיבת עיתונאים לתקשורת הזרה. נתחבר אולי למה שקורה שם ולמסרים שמנסה להעביר שר החוץ לתקשורת העולמית. הנה, מיד נשמע את הדברים. בהמשך נשמע את הדברים. עוד קודם לכן אנחנו רוצים לעבור לוושינגטון. שלום לכתבנו בוושינגטון, נתן גוטמן.
שלום אירן.
הנשיא ביידן עשה אמש נאום לאומה האמריקנית על הנסיגה מאפגניסטן, ובו הוא שב וטען כי המהלך היה בלתי נמנע, לא הייתה דרך אחרת לבצע את הנסיגה. ביידן אומר בנאום שלו שהוא מקבל אחריות מלאה להחלטה, אבל בעצם שוב מגלגל את האשמה אל אחרים.
כן, בעצם אירן, זה היה אמור להיות הנאום עם המסדר או המכונן של ביידן בנושא הזה של הנסיגה מאפגניסטן. הוא התייצב מול המצלמות אחרי שהנסיגה הושלמה, ורצה להעביר מסר שהוא לא מתנצל אלא תקיף, מסר שאומר בעצם לציבור האמריקני, עשינו את הדבר הנכון, עשינו את מה שצריך לעשות, הדרך שבה הדבר הזה נעשה הייתה הדרך היחידה לעשות את זה, מעכשיו אנחנו עם הפנים קדימה, לא עם הפנים למלחמות שאיש אינו רוצה בהם עוד. הנה קטע מדבריו של הנשיא.
Last night in Kabul, the United States ended 20 years of war in Afghanistan, the longest war in American history. We completed one of the biggest airlifts in history, with more than 120,000 people evacuated to safety. That number is more than double what most experts thought were possible. No nation, No nation has ever done anything like it in all of history.
ביידן מעלה על נס קודם כל את מבצע החילוץ האמריקני, שבאמת היה מבצע חילוץ מאוד מרשים בתקופה קצרה תחת תנאים לא קלים. הוא אומר, אף אומה אמריקנית לא עשתה דבר כזה בהיסטוריה. ייתכן שהוא צודק בנושא הזה, אבל האנשים מסתכלים בכל זאת על איך התנהל מבצע החילוץ הזה, על ההחלטה להוציא קודם כל את החיילים ואז רק את האזרחים. ההחלטה לעשות הכל ברגע האחרון, פיגוע הטרור שנלווה לזה. בנושא הזה, שוב, לביידן יש שני אשמים עיקריים, קודם כל קודמו דונלד טראמפ, שאותו הוא מאשים בכך שהוא השאיר לו מציאות שלא אפשרה שום מרחב של גמישות או של תמרון לביידן, כי הוא היה חייב לסגת בתאריך שביידן החליט עליו עם הטליבן, אחרת ההתקפות יחזרו. והוא מאשים גם שוב את האפגנים עצמם. הדברים האלה באים הרקע פרסום של תמלול השיחה האחרונה בין ביידן לבין אשרף גני, שבו ביידן אומר לגני, אתם חייבים להשתלט על המצב, יש לכם צבא של 300,000, להם יש 80,000, אין סיבה שאתם לא תנצחו אותם, ולא נראה שיצא הרבה מהשיחה הזאת. הנה עוד קטע מנאומו של הנשיא.
I made a decision to end this war. As part of that decision, we set the date of August 31st for American troops to withdraw. The assumption was that more than 300,000 Afghan national security forces that we had trained over the past two decades and equipped would be a strong adversary in their civil wars with the Taliban. That assumption that the Afghan government would be able to hold on for a period of time beyond military drawdown turned out not to be accurate.
ההנחה שהצבא האפגני שאנחנו סייענו לבנות אותו יצליח לעמוד ולדחות את הטליבן לזמן מה, ההנחה הזאת התבררה כבלתי מדויקת, אומר ביידן, מה שאפשר להגיד האנדרסטייטמנט של המאה, היא הייתה מאוד לא מדויקת, הוא קרס מיד הצבא האפגני. אבל שוב, הניסיון הזה להאשים את האפגנים עצמם, שלפתע הם האחראים לגורלם, אחרי 20 שנה שאמריקה מנהלת שם את העניינים, ניסיון הזה לא בטוח כמה הוא יצליח לעבור. מבחינתו של ביידן השורה התחתונה היא זו. הוא אומר לציבור האמריקני, יצאנו מהמלחמה הזאת שלא רצינו בה, המלחמה התאימה למציאות שלפני 20 שנה, לא עכשיו. הדרך שבה זה נעשה אולי לא הייתה נקייה, אבל זו הדרך היחידה לעשות את זה. ועכשיו עם הפנים קדימה להילחם בטרור מרחוק, לא על ידי נוכחות על הקרקע.
טוב, השאלה באמת אם אפשר לעשות את זה בשלט רחוק, נחכה ונראה. בואו נעבור מכאן ללואיזיאנה, שמתחילים להתאושש מנזקי סופת ההוריקן איידה, שחלפה אומנם, אבל היא הותירה הרבה מאוד הרס מאחור.
כן, עכשיו בעצם מתחילים להתברר המימדים של ההרס הזה שהיא הותירה. יחסית העבדות בנפש לפחות כרגע הם באמת במספרים נמוכים, אבל ההרס הוא מאוד משמעותי. הם מתקנים למשל על מקום כמו גרנד אייל, דרומית לניו אורלינס, עיר שבעצם נחרבה לחלוטין, אומרים אין לאן לחזור לשם, 100% מהבתים ניזוקו, לפחות חצי מהם אי אפשר יהיה לשוב אליהם אף פעם בלי להרוס אותם. אלה מסוג הנזקים שאנחנו רואים בסופות כל כך עוצמתיות. העיר ניו אורלינס לא חוזרת לפעילות בזמן הקרוב, יש מאמץ להחזיר את החשמל שעדיין בעיצומו, אבל מאות אלפים עדיין מנותקים מחשמל. ושוב נזכיר, חם, הכבישים מוצפים, ובתוך כל זה אין חשמל כבר ימים ארוכים. כמובן שיש נזקים מבנים, הדברים האלה ייקחו המון המון זמן, המון המון מיליארדים של דולרים כדי לתקן, אבל שתי נקודות אור, קודם כל מספר הקורבנות בנפש אכן נמוך, ושנית, מערכת הסחרים שמסביב לעיר בכל זאת הצליחה לעמוד בלחץ הזה, וחוץ ממקומות מסוימים, בגדול התיקונים שנעשו אחרי הוריקן קטרינה אכן החזיקו מעמד.
וזה אומר שאולי יש דרך טובה יותר להיערך לשנים שצפויות לנו, של מזג אוויר חריג הרבה יותר, והסימון אולי מתחיל ליפול אצל האמריקנים, שהם צריכים להיערך באמת לאירועים חריגים הרבה הרבה יותר, כולל הקמה של סחרים יעילים יותר במקומות שהדבר הזה נדרש.
כמובן שהיה עוד יותר טוב אם גם הם היו מתייחסים לבעיה של שינוי אקלים, שהופך את כל סופה כזאת לבעייתית יותר מכפי שהייתה קודם. אבל כן, צריך להיערך למציאות, וזה מה שאומרים כולם, שבה מה שפעם היה סופה נדירה, הוא עכשיו לא כל כך נדיר. מה שפעם היו אזורים שלא נפגעים, עכשיו הם גם כן נפגעים, ולכן צריך להשקיע הרבה יותר בהיערכות לפגעי טבע קיצוניים, כי זה הולך לקרות יותר ויותר.
נתן גוטמן, כתבנו בוושינגטון, תודה.
תודה רבה.
אנחנו רוצים להצטרף למסיבת העיתונאים של יאיר לפיד, עכשיו במשרד החוץ בירושלים. מסיבת עיתונאים נדירה לתקשורת הזרה עם מסרים. בואו נראה, נשמע קצת מה אומר יאיר לפיד לכלי התקשורת בעולם.
An added value to the whole thing. And I think Naftali Bennett is a very good prime minister. He's doing the right things in the right manner. And I like working with him.
אני אוהב לעבוד עם ראש הממשלה בנט, אומר השר לפיד.
I like the course this country is taking. Because
אני אוהב את הדרך שאליה פונה המדינה.
Thank you, Minister. Daniel Estrin from NPR, National Public Radio in the U.S. I'm going to ask you just one question so you can't dodge.
I know that you
are interested in the subject of repairing relations with Democrats in the U.S. Democratic voters' views on Israel have radically changed.
העמדות של הדמוקרטים בארצות הברית השתנו מאוד בחודשים האחרונים, בשנים האחרונות.
What are you proposing to do about that today? And can you imagine a situation where a U.S. president in a couple of years may demand Israel end its occupation?
האם אתה רואה תרחיש שבו נשיא אמריקני דורש מישראל לוותר על הכיבוש?
If I may, I'm gonna deal with the premise of your question.
אני רוצה להתמודד עם הנחת היסוד של השאלה שלך.
We are not rehabilitating our position with the Democratic Party, we are rebuilding our bipartisan.
אנחנו משקמים את היחסים שלנו עם המפלגה הדמוקרטית ומנסים לבנות גישה דו-מפלגתית לפוליטיקה האמריקנית.
Both parties will understand Israel as a bipartisan issue. This is the kind of vocabulary.
אנחנו רוצים שיתייחסו לישראל כסוגיה על מפלגתית. זוהי הטרמינולוגיה שאנחנו מעוניינים לקדם ולהשתמש בה.
Now there are many voices when you're saying the Democratic Party, it's like saying Israel.
להגיד המפלגה הדמוקרטית זה כמו להגיד ישראל או בריטניה. יש הרבה מאוד קולות במפלגה הדמוקרטית האמריקנית.
I think we need to be able to have a different way of talking to them, but I don't want to use double talk or double standards and telling something to the Republicans, something to moderate Democrats, something to the progressives. When I speak to Lindsey Graham.
אנחנו צריכים לפתח יכולת לדבר עם כולם, אומר שר החוץ יאיר לפיד. אם כן, מסיבת עיתונאים ראשונה של לפיד עם התקשורת הזרה, אירוע שצריך להגיד, לא ראינו כמותו בשנים האחרונות, מסיבות עיתונאים של שרי חוץ, כך בשפה האנגלית, מתוך שאיפה ככל הנראה של יאיר לפיד לבסס את מעמדו גם כשר חוץ וגם אולי כראש ממשלה חליפי ועתידי לקראת מה שעומד לקרות בעוד שנה וחצי לפחות מבחינתו, חילופי השלטון בישראל וכניסתו לתפקיד ראש הממשלה. אנחנו נעזוב את העניין הזה לפי שעה ונעבור לפולין. שלום לכתבנו בפולין, ניסן צור.
שלום אירן.
אז אחרי הסנקציות של האיחוד האירופי, האם מגיעה הנקמה של נשיא בלרוס לוקשנקו? בשבועות האחרונים אפשרה בלרוס לאלפי מהגרים להגיע לגבולות עם האיחוד האירופי, ובפולין כבר עומדים להכריז על מצב חירום על מנת למנוע מהמהגרים לחצות את הגבול ולהיכנס לתחומי המדינה ומשם לשאר מדינות האיחוד. אתגר לא פשוט שיעמוד בפני הפולנים.
כן, אתגר שהם מתמודדים איתו כבר לפחות שלושה שבועות, בעיקר עכשיו לאחר הפינוי מאפגניסטן, וכמו שראינו גם הרבה מאוד מהגרים הגיעו לגבולות האיחוד האירופי, ובאמת המצב הזה הביא את ראש ממשלת פולין, מתאוש מורבייצקי, להודיע אתמול, כי הממשלה הפולנית מתכוונת להכריז על מצב חירום למשך לתקופה של חודש בשני אזורים שסמוכים לגבול עם בלרוס, בעקבות אותם אלפי מהגרים שבשבועות האחרונים התאספו סמוך לגבול של בלרוס עם פולין ומנסים לחצות את הגבול ולהיכנס דרך פולין גם למדינות אחרות באיחוד האירופי. בפולין מאשימים כמובן את נשיא בלרוס לוקשנקו בכוונה, בניסיון מכוון להציף את גבולות האיחוד האירופי במאגרים כנקמה על הסנקציות שהוטלו עליו על ידי האיחוד האירופי, וראש הממשלה מורבייצקי הודיע אתמול כי הם מתכוונים לבקש מהנשיא אנג'י דודה להכריז על מצב חירום למשך חודש בגבולות, על מנת גם להציף כוחות צבא גדולים וגם להגביל את התנועה של אנשים או אזרחים סמוך לגבולות, ועל פי הערכות הנשיא דודה אכן יאשר את הבקשה. אפשר לשמוע את ההודעה של מורבייצקי אתמול.
Rada Ministrów dzisiaj postanowiła wystąpić do pana prezydenta o wprowadzenie stanu wyjątkowego na okres 30 dni.
הממשלה החליטה היום לבקש מהנשיא להכריז על מצב חירום לתקופה של 30 ימים בחלק משני מחוזות בפולין. המשמעות היא שלא תהיה אפשרות לפעילויות רגילות מסוימות הקשורות לתפקוד התקין למשך תקופה של 30 ימים, ואנו נוכל להבטיח טוב יותר את סגירת הגבולות שלנו, ופשוט נמנע את הפעולות האגרסיביות האלו, את הפרובוקציות שמתבצעות כל הזמן ואף מתעצמות כעת על ידי משטרו של לוקשנקו, כך מאשים ראש ממשלת פולין. וגם באיחוד האירופי מאשימים את לוקשנקו, שכבר אמר בעבר, הוא גם איים שהוא יציף את אירופה במאגרים כנקמה על הסנקציות נגדו, ובאיחוד האירופי וגם בפולין עצמה מכנים את המהלך הזה מתקפה היברידית על האיחוד האירופי, וטענו כי אסור לתת למאגרים לחצות את הגבולות האלו, ובלרוס עצמה צריכה להתמודד עם הנושא של המאגרים. מורבייצקי, ראש הממשלה הפולני, גם הצדיק את ההחלטה או את הכוונה להכריז על מצב חירום בפולין, בכך שגם לטביה וליטא השכנות עשו זאת. אפשר לשמוע גם את זה.
ליטווה ווטווה także wprowadziły już takie rozporządzenia, takie odpowiednie regulacje
Litwa dotyczące stanu. Litwa i Latwia kwa wychryzu al takanot kaelu shel matzavei chirum, meachar ve'aleinu al kulanu la'atzor et ha'peulot ha'agresiviyot ha'hibridiyot shemitbatzot al pi tasrit katuv heitev be'Minsk ve'al yedei ha'nasi Lukashenko, kach ha'mitkafa shel rosh ha'memshala ha'polani Morawiecki al nasi Belarus. וצריך גם להזכיר שלמרות ההחלטה של המדינות הבלטיות באמת להכריז על מצבי חירום, בית המשפט האירופי לזכויות אדם דווקא ביקש מפולין ולטביה לקבל ולהעניק סיוע לעשרות מאגרים, בעיקר כאלו מאפגניסטן ועיראק שנמצאים בגבולות, בעיקר קבוצה של 41 מאגרים קורדים מעיראק ועוד עשרות מאגרים אפגנים שפנו לבית המשפט האירופי וביקשו סיוע על מנת לקבל מקלט הומניטרי בפולין ולטביה, והשופטים באמת ביקשו משתי המדינות לאפשר להם גם לספק להם מזון, מים, תרופות וביגוד, וכמובן גם לקבל אותם כאקט הומניטרי לתוך המדינות.
ניסן צור, אנחנו בעודנו משוחחים, ממשיכים לעקוב אחרי מסיבת העיתונאים של יאיר לפיד, כאן בישראל בירושלים, עם התקשורת הזרה. אפשר להניח שממתינים אולי לשמוע קצת בפולין, מה יגיד יאיר לפיד, כי הוא אולי הסמל הבולט של היחסים המעורערים עכשיו בין שתי המדינות.
נכון, אפשר להגיד שיאיר לפיד הוא לא הדמות הנערצת ביותר על אזרחי פולין, בטח לא על חלק מהפוליטיקאים בפולין, וכן, כמובן שמצפים לראות האם הוא יתייחס גם לנושא המשבר סביב חוק החזרת הרכוש, המשבר הפולני-ישראלי, ומחכים לראות, למרות שהנושא הזה קצת נרגע, לפחות בתקשורת הפולנית בימים האחרונים, כי מה שמעסיק באמת את התקשורת הפולנית זה בעיקר נושא האפגנים והמאגרים האחרים שהגיעו לגבולות, הרבה מאוד סיפורים קשים שמתפרסמים כאן. אתמול סיפור התפרסם בכלי התקשורת בפולין על משפחה של מהגרים אפגנים שיצאו ללקט אוכל באחת היערות הסמוכים לגבול וקצפו פטריות מורעלות, ו-12 בני משפחה מאושפזים במצב קריטי בבית חולים, ולכן הסיפורים האלה הרבה יותר מעניינים כרגע לפחות בפולין מאשר המשבר הישראלי-פולני.
ניסן צור, כתבנו בפולין, תודה.
תודה לך, אירן.
השעה הבינלאומית, עכשיו קורונה, גל הקורונה הרביעי ממשיך להקות ברחבי העולם. אנחנו עם הדיווח של כתבתנו, נטליה קנבסקי.
הגל הרביעי של קורונה ממשיך לצבור תאוצה בארצות הברית ובעוד מדינות בעולם. בוושינגטון מכנים אותו הגל של לא מחוסנים וקוראים לעשרות מיליוני אמריקנים שעוד לא התחסנו לקבל את החיסון.
Our 7-day average of cases is about 129,000 cases per day. Our 7-day average of hospital admissions is about 11,500 cases per day. And our 7-day average of daily deaths has increased to 896. per day. As we prepare for more of our children to return to school after Labor Day, CDC has strong and detailed guidelines that should be implemented.
היו לנו כ-129,000 מקרי הידבקות חדשים ביום בממוצע בשבעת הימים האחרונים, עם כ-11,500 אשפוזים ביום בממוצע ו-896 נספים ביום בשבוע האחרון. ילדינו יחזרו לבתי הספר לאחר חג העבודה הלאומי, ויש לנו הנחיות ברורות ומפורטות שחייבים ליישמן כדי שהחזרה לכיתות תהיה בטוחה, אמרה במסיבת העיתונאים אתמול דוקטור רושל ולנסקי, מנהלת המרכז האמריקני לשליטה במחלות. לדבריה, הדבר החשוב ביותר הוא שכל אלה שלהם מגיע חיסון התחסנו לפני תחילת הלימודים. אם אתם או הילד שלכם זכאים לחיסון, זה לא מאוחר להתחיל בהתחסנות, טענה. הדבר השני, עטיית מסיכות בבתי הספר לתלמידים, למורים ולצוותים, בלי קשר לחיסון. המרכז לשליטה במחלות ממליץ גם על עברור כיתות וריחוק חברתי. על רקע ההתפשטות המהירה של זן דלטה בארצות הברית, חברות רבות דחו את החזרה למשרדים והודיעו על המשך העבודה משלט רחוק, בהן חברת גוגל. גם באוסטרליה, שמתחילת המגפה הייתה במדינות המובילות שהצליחו לנצח את הנגיף בשטחן, ההתפרצות האחרונה עדיין לא ממוגרת, והרשויות מעדיפות להאריך את הסגר, למרות אי-שביעות הרצון הגוברת בציבור.
What we must do is suppress case numbers sufficient to buy us time to get people vaccinated. What that means is that we can't ease restrictions today in any profound way. I don't think anyone was expecting that, but it's simply not possible. And in fact, we are in for a difficult time, a challenging time.
מה שעלינו לעשות הוא לדכא את מספר המקרים החדשים בצורה מספקת שתאפשר לנו להרוויח זמן שבו האנשים יתחסנו. פירושו של דבר, אין ביכולתנו להקל את ההגבלות עכשיו בצורה משמעותית. איני חושב שמישהו ציפה לזה, אך זה פשוט בלתי אפשרי, והעובדה היא שבשבועות הקרובים מצפה לנו תקופה קשה, קשה מאוד, הודיע ראש ממשלת מדינת ויקטוריה דניאל אנדרוס. הוא הדגיש שרק ההגעה ליעדי ההתחסנות שנקבעו תאפשר בהמשך את הפתיחה המאוחלת. ועוד בעניין החיסונים, יפן משעה את השימוש בחיסון מודרנה אחרי שבבקבוקון עם החיסון נמצאו חלקיקים שחורים. 3,790 אנשים כבר קיבלו את החיסון מאותה החבילה שהכילה את הבקבוקון הזה. בשבוע שעבר השעתה יפן את חלוקתן של 1,630,000 מנות חיסון מודרנה כתוצאה מזיהום שהתגלה בכמה מהן. לעת הזאת לא דווח על תופעות לוואי אצל האנשים שחוסנו בחיסוני מודרנה ביפן. החברה הספרדית רובי, האחראית על הכנסת החומר של מודרנה לבקבוקים, הודיעה שהזיהום עלול היה להיגרם מבעיה טכנית בקווי הייצור שלה.
שרי החוץ של המדינות השכנות ללוב נפגשו שלשום ואתמול באלג'יריה כדי לדון בהכנות לבחירות שצפויות בלוב בחודש דצמבר הקרוב. המדינות השכנות מקוות שבחירות אכן יערכו כדי לאפשר לעם הלובי להתקדם לקראת עתיד טוב יותר ללא מלחמה. דיווחה של עורכת ענייני אפריקה, רינה בסיסט.
רשימה ארוכה של שרי חוץ הגיעה ביום שני לאלג'יר בירת אלג'יריה. היה שם כמובן שר החוץ האלג'יראי. אבל מלבדו הגיעו גם שרי החוץ של לוב, טוניסיה, מצרים, סודן, ניג'ר, צ'אד והרפובליקה הדמוקרטית של קונגו. מזכ"ל הליגה הערבית, מנהיגי ארגון האיחוד האפריקני ונציגים בכירים מהאום גם הם השתתפו בכינוס. וכל זאת, כדי לקדם את הבחירות בלוב, שאמורות להיערך ב-24 בדצמבר. שר החוץ האלג'יראי, רמתן למאמרה, פתח בחגיגיות את הכינוס.
חלחלת אל-אזמה הליביה, אימאנן מנה, באהמיית דור אל-חיווי ואל-מחווארי, الذي ينبغي للدول الجوار
وهيدجيش كعريقات بخيرات مهوت صعد خيوني عبور عتيدو של העם בלוב ועבור השקט והשלום באזור כולו. הבחירות בלוב נדחו כבר פעמים רבות. מחלוקות בין הצדדים והתגברות הלחימה שם מנעו שוב ושוב את קיומן. זאת למרות שכל הצדדים בתוך לוב ומחוץ לה מודעים שבלי בחירות, בחירה של נשיא חדש ובחירה של פרלמנט, לא יהיה לעם של לוב עתיד. בלוב מחכים לבחירות האלה מאז נפילתו של הרודן עומר קדאפי ב-2011. אבל באופן ספציפי, החלו בלוב לדבר על בחירות חדשות, בחירות חופשיות ראשונות אי פעם, לפני כשלוש שנים. לפני כשנה הגיעו ראש הממשלה פאיז אל-שראג' ויריבו, הגנרל חליפה חפטר, להסכמה על מודל לעריכת בחירות. אחרי הרבה ויכוחים, הסכמות ושוב נסיגות, הסכימו הצדדים לערוך משאל עם על חוקה חדשה ללוב בחודש דצמבר, כלומר בסמוך לתאריך שנקבע לבחירות החדשות. שלושה אלמנטים עיקריים אמורים להתוות את עתידה של לוב: עריכת בחירות כלליות בחודש דצמבר, נסיגה של קבוצות שכירי החרב מחוץ לאדמת לוב, ואיחוד המוסדות הצבאיים. משתתפי הכינוס אתמול הסכימו ששלושת העמודים האלה חייבים להוות את מפת הדרכים הבסיסית בלוב לחודשים הקרובים. כאן רינה בסיסט.
נפט שדלף מתחנת כוח סורית לעבר הים התיכון עושה דרכו לעבר חופי קפריסין. הסורים אישרו שב-23 באוגוסט דלפו כ-15,000 טונות של נפט. הם טענו שהם הצליחו להשתלט על הדליפה הזאת, אבל הקטם שגודלו כגודלה של העיר ניו יורק ממשיך לשעות לעבר חופי קפריסין, והוא דווקא מוכיח אחרת. שלום לרן ימיר.
צהריים טובים לרן.
מנהל היחידה הימית של המשרד להגנת הסביבה, ראשית בוא נגיד משהו על האיום של הסיפור הזה עלינו, זה לא נע בכיוון שלנו, נכון, בינתיים?
לשמחתנו ככל הנראה לא, אבל הים הוא די מוזר, עושה מה שהוא רוצה ואי אפשר לשלול לגמרי את האפשרות שאולי חלקים מהכתם גם יגיעו אלינו ברבות הימים.
כן, כולנו זוכרים את המראות מלפני שבעה חודשים, הזפת על חופי מדינת ישראל. נראה שהמרחב הזה הופך לצפוף מאוד מאוד מבחינה אנרגטית, או שמדובר באירוע מקרי, דברים כאלה קורים אחת לכמה זמן?
בואו נתחיל בזה שבאמת תקלות כאלה קורות, לצערנו הרב, בתדירות יותר מדי גבוהה. אנחנו חיים בשכונה פחות ידידותית לסביבה וגם לעצמנו, ולכן כאשר אירוע כזה קורה במדינה שכנה שאין לנו יחסים דיפלומטיים איתה, אנחנו נמצאים בצרה כפולה, גם בצרה סביבתית וגם חוסר היכולת שלנו וחוסר העונים אם תרצה לעזור, למרות שאנחנו בהחלט ערוכים ומוכנים לעזור לכל מי שפונה אלינו.
יש באמת מנגנונים בינלאומיים, אולי מנגנונים אזוריים שאפשר להסתייע בהם במצב כזה, שפועלים במרחב הים התיכון, שאולי יכולים לקשר בין ישראל למדינה כמו סוריה כשאירוע כזה מתרחש?
בהחלט, אנחנו מדינת ישראל חברה באמנת ברצלונה, ובמסגרת אמנת ברצלונה יש פרוטוקול שנקרא פרוטוקול המניעה והחירום, ובמסגרתו יש מרכז בינלאומי שמשותף לכל מדינות הים התיכון שיושב במלטה, ומיד כאשר החל האירוע לפני כשבוע יצרנו קשר עם המרכז, ואנחנו למעשה בקשר שוטף איתו, כאשר דרך המרכז הצענו את עזרתנו קודם כל לסוריה, ציוד וכיוצא באלה, וכמובן כמובן לקפריסין שכנתנו, שאיתה אגב יש לנו הסכם תלת מדינתי בין יוון, קפריסין וישראל, שהוא עוד הסכם בתוך ההסכם של אמנת ברצלונה, שאנחנו כמדינה מחויבים להגיש עזרה ככל שמתבקש. אז התשובה היא בהחלט כן, ואנחנו עשינו זאת, ואנחנו נמצאים איתם בקשר שוטף, וכמו שאמרתי, אנחנו ערוכים ומוכנים לכל סיוע שמתבקש.
אתה אומר, הצענו סיוע לסוריה, איזה סוג של סיוע, ותרשה לי לנחש שהתשובה הייתה שלילית, או שלא הייתה תגובה בכלל?
אז אני חוזר ואומר שההצעה שלנו לסיוע נעשית דרך המרכז במלטה, שהוא מרכז שמשותף לכל המדינות, ואנחנו כמובן פנינו אליהם בצורה פורמלית, ואמרנו שמדינת ישראל מציעה את הציוד שיש ברשותה. איזה ציוד? למשל, חוסמי ים שמאפשרים לעצור את הקטן ולא לתת לו להתפשט, משאבות מיוחדות, חומרים שמפזרי שמן בים, חומרים סופגים, כל הדברים האלה שלנו כמשרד להגנת הסביבה יש ברשותנו, אנחנו מציעים למדינה שזקוקה לעזרה. במקרה הזה, סוריה, עוד פעם אני מזכיר ומדגיש, דרך המרכז במלטה.
עכשיו אנחנו באמת רואים הידוק בשנים האחרונות של שיתוף הפעולה בין ישראל ליוון וקפריסין, הוא מתבטא יפה מאוד בכל מה שנוגע לשריפות, ראינו את זה גם בשריפות כאן בארץ, גם בשריפות שהיו ביוון ובקפריסין. עד כמה שיתוף הפעולה הזה פורה גם בתחום הימי, בתחום של דליפות וזיהומים?
שיתוף פעולה מצוין, למזלנו הרב לא השתמשנו באמצעים, כל מדינה באמצעים של ראותה, אבל בהחלט השיתוף פעולה זה קיים, אנחנו מתרגלים תרגילים משותפים ביחד פעם בתקופה, פעם בשנתיים בערך, תרגילי שולחן, תרגילים בין מדינתיים, אנחנו מכירים אחד את השני, יש לנו באוקטובר הקרוב יש לנו השתלמות משותפת לשלושת המדינות, זאת אומרת יש יחסי עבודה ממש טובים, אנחנו מכירים את האנשים, יודעים את היכולות, מכירים את הציוד, ובהחלט בהחלט הדבר הראשון שעשינו, הדבר השני שעשינו יותר נכון, מיד אחרי יצירת הקשר עם המרכז במלטה, יצרנו קשר ישיר עם השותפים הקפריסאים, ואנחנו עומדים ברשותם והם יודעים את זה, וברגע שנזדקק אז אנחנו בהחלט נעשה את המוטל עלינו. אגב, גם משרד החוץ מעורב פה, הפעלנו דרך משרד החוץ פנייה מקבילה דרך השגריר בקפריסין, והם יודעים יפה מאוד שברגע שהם יצטרכו את הסיוע שלנו, אנחנו נהיה שם בשבילם.
אמרת שאירועים כאלה קורים, כמה נדירים אירועים כאלה, ומה אפשר לעשות אם בכלל כדי למנוע הישנות של אירועים כאלה במרחב מזרח הים התיכון?
קודם כל, בוא נגיד שהשימוש בנפט, דלקים פוסיליים, זה אחד הדברים, אחד האירועים הגרועים בתולדות האנושות, למרות שכולנו חיים, לפחות עד היום חיינו מהאנרגיה שזה מייצר, אבל כולנו גם יודעים, והשרה להגנת הסביבה הצהירה על זה, וזה נאמר כבר מפורשות מעל כל גלי היתר בכל העולם, דלקים פוסיליים out, אנרגיה מתחדשת, נקייה in. זאת אומרת, כולנו צריכים להבין שהנושא הזה של שינוע נפט הוא חלק ממשבר האקלים, ההימנעות או הצמצום, כמה שיותר מהר של דלקים פוסיליים כמו נפט, פשוט יסייע לכולנו בכל התחומים. קודם כל, בהפחתת עליית הטמפרטורה הגלובלית, ובמיקרו, אירועים כגון כאלה שאנחנו רואים. האירועים האלה, איראן, כמו שאתה שאלת, קורים בתדירות די גבוהה. אנחנו רואים את זה, ראינו את זה באירוע זפת שנשטף לחופנו בפברואר האחרון, אנחנו רואים את זה בכל מיני תקלות, כמו התקלות של קצה בפיצוץ הצינור שקרה להם לפני כמה ימים, לפני יומיים, וחלה באירועים מסדר גודל כזה, שבהם דולפים 12 עד 15 אלף טון.
זו השאלה אם אנחנו צריכים להיות מודאגים רק מהנפט, או שגם הגז שאנחנו היום משופעים בו, הוא גם גורם שצריך להטריד אותנו מאוד, ואיפה עומד המשרד לאיכות הסביבה היום מול תעשיית הגז הישראלית?
מטבע הדברים, גז מחצבים, כמו שנקרא, הוא יותר נקי, יותר ידידותי, אם תרצה, לסביבה הימית, כאשר אם חס וחלילה הוא דולף. אבל אחרי שאמרנו את זה, הגז הזה הוא כשלעצמו גם הידרוקרבון, וגם מזיק לסביבה הימית אם וכאשר הוא פורץ. יתרה מכך, בטיפול בגז, יש חומרי לוואי שאנחנו כולנו מכירים בשם קונדנסט, שזה בעצם נפט גולמי קל מאוד, שכשהוא חס וחלילה דולף, הוא מאוד רעיל. לכן העמדה של המשרד להגנת הסביבה היא חד משמעית, גז זה פתרון ביניים נחמד, צריך לצמצם אותו, אסור לנו להתמכר אליו, והגיע הזמן לעבור קדימה לאנרגיות מתחדשות, במלוא המרץ ובמלוא התנופה.
טוב, השאלה אם לא הגענו לנקודת האל-חזור בהתמכרות הישראלית לגז, שאלה שתעסיק אותנו די הרבה בשנים הקרובות. רני אמיר, מנהל היחידה הימית של המשרד להגנת הסביבה, תודה רבה לך.
בשמחה, תודה רבה.
בית משפט בבנגלדש גזר אתמול דין מוות על שישה חברי קבוצה איסלאמיסטית קיצונית שהורשעו ברצח שני פעילים מהקהילה הלהט"בית בשנת 2016. שלום לכתבנו בדרום מזרח אסיה רועי בק.
שלום ערן,
טוב. טוב, זה ניסיון לתקן באמצעות הפרת זכויות אדם, הפרת זכויות אדם אחרת.
נכון, בדיוק מה שאומר אחד הפעילים, אגב, הבולטים בקהילה הלהט"בית, הוא אומר, אתם מנסים לתקן רצח בעצם בהרג, ורק נזכיר, מדובר בבנגלדש, אחת המדינות המוסלמיות הגדולות בעולם, 170 מיליון איש, אחת המדינות גם העניות אגב, שנמצאת בדרום אסיה, ומדובר בעצם ברצח שארגון אנצר אל איסלאם, שלוחה של אל-קאידה, לקח אחריות עליו, שהוא בוצע בשנת 2016, בין השנים 2013 ל-2016 בוצעו פיגועים רבים בנגלדש בשם אותו ארגון, וכן, לצערנו מדובר ברצח מזוויע של שני פעילים להט"בים, אחד מהם בעל המגזין הלהט"בי הראשון, שאגב עדיין עכשיו לא חוקי בבנגלדש, השני שכר ידוע, הם פשוט נרצחו, והנה עכשיו כעבור 5 שנים, בית משפט מיוחד בבנגלדש גוזר את דינם של 6 מתוך 8, מתוך אותם 6 רק 4 נמצאים, 2 עדיין ברחו,
ואני מציע אגב שנשמע מה אומר בעצם התובע הכללי של בנגלדש.
הוא אומר, אם מישהו רוצה לקחת ללכות איזושהי פעולה נגד הומוסקסואליות, הוא פשוט יש לנו מערכת משפט, הוא לא צריך לקחת את החוק לידיים, מה שבעצם הם עשו, הם פשוט ביישו את החוק ואת הסדר, ולכן גזר דין המוות שלהם מוצדק. זה מה שאומר בעצם התובע הכללי, ומולו כמובן יש את הסנגוריה, עומדת את הסנגוריה, אני מוצא שנשמע מה אומר בעצם עורך דינם של הנאשמים.
আসামি পক্ষে আইনজীবী সভায় আমি বলবো যে এই মামলায় আমরা ন্যায় বিচার পাইনি এবং এই মামলায়
এই আসামিদের নাম শুনেছিলাম আমি সলোমন খান লো তখন লেটেক المدينه লো ইচ্ছা লোখিয়াখ את השמתם ולמרות זאת קיבלו גזר דין מוות ואנחנו נדאג לערער לבית המשפט העליון. זה המצב של עכשיו בגדש.
רועי בק, כתבנו בדרום מזרח אסיה, תודה.
תודה.
חותמים עם קצת מוסיקה מאפגניסטן, נשים באפגניסטן שספק אם יוכלו עכשיו להמשיך לשיר תחת שלטון הטליבן. סעיד, שכמו נשים רבות אחרות באפגניסטן, נאלצה גם היא לברוח אחרי השתלטות הטליבן. הטליבן ממשיך לרדוף אחרי אומנים, ולמעשה לא מאפשר לשדר הופעות של מוסיקאים בטלוויזיה במסגרת התפיסה האיסלאמיסטית הקיצונית שלו. אריאנה סעיד.
Shirin yore dorom yore bo mafo indil bo khud me bara boyat
עד כאן השעה הבינלאומית, מהדורת יום רביעי, אחרונה בשבוע, שעה אחרי זאב שניידר, המפיקה אורית שולץ, הטכנאים רומן סורקין ושימון דוקרקר. אני רן סיקורל, מיד אחרינו רגעי קסם עם גדי לבנה, מחר מרחבת עם רן זינגר. אנחנו נפגשים שוב ביום ראשון בשתיים בצהריים עם מהדורה חדשה של השעה הבינלאומית. ועד אז אנחנו מזמינים אתכם להמשיך להתעדכן מסביב לשעון ביישומון של כאן, שם תוכלו למצוא את כל הדיווחים, הפרשנויות, הכתבות ומהדורות הרדיו והטלוויזיה. גם עמוד פייסבוק יש לנו לכאן בית, וגם עמוד פייסבוק לשעה הבינלאומית. אתם מוזמנים להיכנס לשם וגם לשמוע את התוכניות שלנו. כתובת הדואר האלקטרוני שלנו, בינלאומית, את כאן.org.il. סוף שבוע נעים, להתראות. Na 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 yeah 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 na 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 na